טוב, אז אנחנו בנפש הפרשה, לפרשת בלק, והאמת שיכול להיות שזה יצא טוב שהשיעור הזה הוא פה, קצת בזמן שונה ואנחנו כאילו קבוצה קטנה, כי זה קצת אפילו אותי מפחיד ללמד את זה, כי בכל מקרה הפרשה עצמה, פרשת בלק, היא פרשה מיסטית, פשוט פרשה, נכון? אין מילה אחרת לדבר על ארטילריה רוחנית שעפה מכיוון לכיוון ו... הכל קללות, הכל ברכות, הכל זה בכלל מאבקים בשמיים ולא בארץ. כלומר, אני תמיד מדמיין את העובדה שעם ישראל, בזמן שקרה כל האירוע הזה, הם לא ידעו. אף אחד לא גילה להם. הם המשיכו את השגרת חיים הרגילה שלהם, המבורכת, הצנועה, הטובה, ובינתיים מהצוק מלמעלה מנסים להמטיר עליהם ארטילריה של קללות וכל הדברים האלה. אז מכיוון שזה פרשה גם ככה שהיא עוסקת בענייני מלאכים, שמתגלים, אתון שמדברת, הכל פה כאילו, אז לא הייתה מביא, פחות הייתה מביא איזה אחד, חוטף איזה אחד. אז מכיוון שהפרשה גם ככה עוסקת בעניינים מיסטיים כאלו, אז יש מקום גם לדבר על איזשהו עניין שהוא, אנחנו נראה, המקור שלו זה בזוהר הקדוש, אבל אחרי זה גם הארי הקדוש מדבר עליו עד הרב קוק כמובן. משתלשל, וגם בחסידות מדברים על זה הרבה מאוד, זה פסוק שמוזכר הרבה מאוד בענייני עבודת הנפש, והוא קשור לדברים שאנחנו מדברים עליהם לא מעט. אני חושב שזה יושב, הדרשה הזאת של הזוהר, היא יושבת על איזשהו משהו בפסוקים עצמם. אבל עוד איזו הקדמה אחת לפני כן, יש איזה מבנה כזה, מבנה רוחני מעניין, שהרבה פעמים אפשר ללמוד דווקא מהטומאה, אתה לומד על הקדושה. בסדר? כלומר, הטומאה יש לה איזשהו חוש אינטואיטיבי מאוד מאוד חזק, יודעת לזהות דברים בצורה מדויקת, ובזה היא בעצם משרתת את הקודש, אוקיי? כדי שהקודש או הקדושה תבין על עצמה מה היא באמת. לדוגמה, מי הבין ראשון שאנחנו עם?
פרעה.
כשעם ישראל עוד חי באיזשהו דמיון, שהוא בסך הכל משפחה מורחבת, פרעה אמר, לא, 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 אני יודע, זה עם. לזה קוראים עם. הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו. מה, אנחנו לא עם, אנחנו משפחה, מה אתה... אתם עם. בסדר? או מי הוא האדמור הגדול ביותר, אולי אסור להגיד אפילו את המילה הזאת לידו, אבל מי הוא האדם שהכי מאמין בסגולת ישראל? היטלר. יהודי אחד, אחד, או אמן, לא משנה, אחד, אחד, אני אגיע עד אליו, אחד, תוותר עליו, לא, 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 תוותר עליו, יהודי אחד, זה דבר גדול מאוד, אני צריך להגיע עד אליו כדי להשמיד אותו, אמר היטלר. אז ממנו כביכול, אם לא הבנו את זה לבד, אז הוא הסביר לנו מה המשמעות של יהודי אחד, ומה המשמעות של יהודי, אף על פי שחטא, אף על פי שיהודי הוא, נכון? ישראל, אף על פי, היטלר הסתכל בתעודה, אמא שלך יהודיה, אתה יהודי, אתה להשמדה. אנחנו אומרים, לא, הזקן שלך לא מספיק ארוך, הכיפה שלך לא בצבע מתאים, אז אולי אתה לא בדיוק מאנש. אבל הוא לא היה לו את ה... אז משמה, כביכול, אנחנו אמורים ללמוד על הקדושה. זה קצת מזעזע מה שאני אומר, זה מפחיד, אבל זה ברור שזה תפקיד הרוע בעולם. תפקיד הרוע בעולם זה להעמיק את הטוב, לשכלל מאוד מאוד את הטוב. או בעצם אפשר להגיד שבגדול, בגדול, בגדול, התפקיד של המוות זה להעניק משמעות. לחיים. בלי המוות, אנחנו לא היינו מערכים את החיים. זאת אומרת, שיש מוות בעולם, ויש בתי עלמין, ויש לוויות, ויש מצבות, ויש קבורה. אתה אומר, אוקיי, איך אני רוצה לחיות את החיים שלי? הרי בסוף יצטרכו לכתוב משהו על המצבה, מה יכתבו? יכתבו כלום, יכתבו אהב סמבוסק, מה יכתבו? אז צריך לחיות את החיים בצורה משמעותית. אז המוות, המוות הוא בעצם איזשהו סיפור על החיים בכלל. ולכן בתורתו של רבי מאיר היה כתוב, הנה טוב מאוד, הנה טוב מוות, דיברנו על זה כמה פעמים.
אבל איך יוצאים מזה?
איך יוצאים ממה? עד שהטוב יהיה כל כך, עד שהטוב כל כך, כאילו, הטוב צריך את הרע כי הוא לא מספיק מאמין בעצמו. עד שהטוב כל כך יאמין...
תאמין זה ככה.
לא, עד שהטוב כל כך יאמין בעצמו שהוא לא יצטרך את הרע בשביל לחזק אותו. לדוגמה, אני אתן פה דוגמה, דיברנו על זה בדרך היום. הרב קוק אומר, בעניה, הוא אומר, יש פסוק בירמיהו, הנני מושיעם מארץ צפון וכו', קהל גדול ישוב הנה, בא עיוור ופיסח, הרע ויולדת יחדיו. אז הגמרא אומרת, עתידה האישה שתלד בכל יום. שנאמר, הרע ויולדת יחדיו. כל יום תהיה לידה. זה קצת מבהיל. אז הרב קוק אומר שם שהסיבה שאנחנו לא מסוגלים ללדת כל יום, זה כי אין לנו מספיק אהבת חיים. אז מה יוצר את הקשר בין אמא לתינוק? 9 חודשים של הריון, וקצת כאבים, ואיסורי הלידה, והצירים, ואחרי זה הדאגה וכל זה, 2 כאילו אינטנסיביות, אנחנו נקשרים. אבל אם אנחנו לא נהיה קטנים כל כך באהבת החיים, אלא נגדיל אותה, לא נצטרך את כל הסיבוב הארוך הזה. ואפשר יהיה ללדת ביום אחד. הרב יולדת יחדיו. אנחנו מבאר שם בעיניה. אז הטוב צריך להתגבר על עצמו, להיות חזק וגיבור, ואז ככל שהוא יהיה חזק וגיבור, הוא יצטרך פחות את הזירוז של הרע. בסדר? אנחנו לא נצטרך את היטלר בשביל אהבת ישראל.
כל פעם זה אותם אנשים.
כן. לא, העולם יש לו זיכרון היסטורי, זה לא עובד ככה. יש לנו זיכרון ארגוני לעולם. אנחנו... בסדר? זה רק היה, ככה זה עובד, זה הכל. ככה זה עובד. או, שחר.
חפשתי בכל הישיבה
בין. טוב. זה כזה שיעור ממש מסתם. כן, חבר'ה, תכנסו, כנס. אז בסדר? אז מה שאני בא לומר זה שלא נתפלא אם אנחנו נלמד משהו מאוד מאוד עמוק, המקובלים לומדים משהו מאוד מאוד עמוק, דווקא ממשפט שאמר אותו בלק, לבלעם. בסדר? עכשיו, זה יושב על איזשהו קושי בפסוקים. פה חומש, תנ"ך, משהו. הכל פה בצרפתית.
ממש בסקר.
מה? לא, אבל הוא לא
קורא. פה אין לי דרישות. אוי, תראה מה קיבלנו. תנ"ך קורא מפנק. לא סתם עם ה... זה, אולי נהיה... אולי נעקוץ אותו. טוב, שבו, 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 אתם פה מתנהגים. אני יודע, הם מתנהגים כאילו שהם בחוף הים. אני פה תופס את הרצינות של ה... בואו ננסים בעצם להבין, ברשותכם, בפשט פרשת השבוע, מה בעצם בלעם ניסה לעשות? זה חשוב להבין, מה הוא בעצם ניסה לעשות בלעם, ומה קרה בסוף? הרי, זאת אומרת, אם הוא רוצה לקלל והקדוש ברוך הוא לא נותן לו, אז מה המשחק בכלל? מה הקטע? ברור שהוא לא יצליח, נכון? הוא לא יכול לעשות נגד ההנהגה האלוקית. אוקיי? אז מה הוא בעצם מנסה לעשות? התשובה היא שבלעם מנסה הוא מנסה להיות צינור, כאילו. בסדר? צינור. צינור למה? צינור למה? לזעם האלוקי. זה כמו שיש לנו, יש לך מכשיר קשר כזה, נכון? יש תדרים, רדיו. אתה מכוון את הטונר שלך, ואז אתה קולט את מה שאתה רוצה. יש בעולם, יש בכל השפע האלוקי שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, יש בעולם פעם אחת ביום, רגע, הגמרא אומרת, מסכת ברכות שבו הקדוש ברוך הוא זועם. כלומר, בא בטרוניה על עם ישראל. אתם לא מספיק, אתם לא רציניים, אתם לא עובדים, אתם פעם אחת ביום, איזה מין תביעה כזאת, ובלעם מנסה להיות, לכוון את זה, ואז לתת לזה, להיות רמקול בעצם, להיות רמקול של הזעם האלוקי על העולם וגם על עם ישראל. זה מה שהוא מנסה לעשות. הוא לא מנסה, לכן הוא בונה 7 מזבחות, מקריב קורבנות, מנסה כאילו לפתות את הקול הזה לצאת, והגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא באותם ימים לא עשה את זה. לא זעם על עם ישראל, היה רק חסדים. בסדר? גם עם ישראל תרם לזה, כי הם פתחיהם היו, גם עם ישראל לא כעסו אחד אל השני. אף אחד לא רב עם אף אחד על חנייה, לא הציצו מבעד לחלון לראות. כל אחד ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, מיד אמר את כל הברכות. בסדר? אז כאילו בלעם בעצם לא ניסה לקלל בעצמו, כי אחרת הוא לא יצליח. מה הוא הולך? הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו שאני לא אתן לך. אז ברור שהוא לא יצליח לנהוג נגד הקדוש ברוך הוא, אלא הוא מנסה להגיד, אוקיי, אני לא, אני פשוט, משהו שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא, אני יעצים. ואת זה הוא לא הצליח לעשות, בסדר? ואז בלק מתעצבן וסופק את כפיו. פסוקים לפניכם, ויחרף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ויאמר בלק אל בלעם, לקוב אויבי קראתיך, והנה ברכת ברך, זה 3 פעמים. ועתה ברך לך אל מקומך. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק קשה. למה? הפרשנים כאן אומרים, מה זה ברך לך אל מקומך? אז אומרים, הנציב אומר, בלעם חזר בלי כל המשלחת שהייתה איתו. אבל הפשט הוא קשה, אתה צריך להגיד, לך לך אל מקומך. אדם לא בורח אל המקום שלו, אדם הולך אל המקום שלו. מה זה המילה ברך לך אל מקומך? אמרתי, כבד אכבדך, והנה מנעך אדוני מכבוד. אז אוקיי, אז זה נראה שהפרשה צריכה להסתיים פה, נכון? לא, בלעם ניסה לקלל, לא הלך לו, הקדוש ברוך הוא לא שיתף פעולה עם העניין הזה, בלק התעצבן עליו, שפה כפה ואמר לו, יאללה, עוף לי מהעיניים, וזהו, כאילו פה הפרשה אמורה להסתיים, אבל לא. בלעם נותן עוד נותן כאן עוד איזה ברכה, אתה הנני הולך להאמין לך, יעצך. זה לא כללה, זה כבר של בלעם בעצמו. זה הוא בעצמו. לפני כן בלעם מה ניסה להיות? צינור. עכשיו זה הוא בעצמו. והוא בעצמו, הוא לא מנסה לקלל כי הוא לא יצליח. מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה להיות יועץ, לתת עצה לבלעם. תקשיב, אני אתן לך עצה טובה. כן? חזר אומרים איזה עצה הוא נתן? זימה. אלוהים של אלה שונא זימה. תלך בכיוון הזה. ואז הוא נותן כאן, יש כאן עוד נבואות על, 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 על הגאולה האחרונה, אבל... כן, ואתה ענייני הולך להאמין. לך, לך היא העצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. וישא משלו ואמר וכו' וכו'. מה קורה כאן? מה פשר המעבר הזה? תראו מה אומר, הארי הקדוש בשער הפסוקים. ואז נהפוך את זה דרך הזוהר. ואז נראה את הרב קוק. אומר ככה, וכיוון שבלעם לא היה רוצה להמשיך ההבל ההוא מן הפה העליון לקלל את ישראל, אלא אדרבה המשיכו לברחם, כלומר, בלעם לא הצליח להמשיך את הכללה של לישראל מההבל העליון של מי? של הקדוש ברוך הוא, נכון? מן הפה העליון הוא לא הצליח. אמר לו בלק לבלעם, ברח לך אל מקומך העליון. אוקיי, אל תנסה להיות צינור לזה. לך אל הנקודת העצמיות שלך, תהיה בלעם. תפסיק לנסות להיות משהו שלא אתה. תהיה אתה, מי אתה בלעם, ברח לך אל המקום הפנימי העמוק שלך, והתעלם שם למעלה ברישא דלעילא, ולא תתפשט דרך הפה לברך את ישראל. כלומר, אוקיי, ניסית להיות צינור ולא הצלחת, ניסית להיות כאילו משהו אחר, ברח לך אל המקום שלך, ושם במקום הזה תהיה מי שאתה בלעם ותראה מה יצא. אז בלעם עושה את זה, בורח אל המקום שלו, ומה יוצא לו? במקום הזה? איך? עצה. עצה להריות. זה מה שיוצא לו. מה שיוצא לו זה עצה, אז מהמקום הזה הוא נותן את העצה לבלק, תקשיב. הוא שונא זימה. עכשיו, למה זה ככה? הגמרא אומר, מסכת אבות. בלעם, הוא, מבחינת האישיות שלו, מבחינת מי שהוא בעצמו, הוא יש לו עין רעה ו... רוח גבוהה ונפש רחבה. הוא מלא כבוד, הוא מלא תאוות, הוא מלא... אז אדם כזה, שהוא מנסה להשליך את העולם שלו על אחרים, אז הוא מיד יגיד, אוקיי, מהמקום הזה של, של התאוות שלו, הוא ינסה להציע איך להכשיל אחרים. זה מה שעולה לו. הוא לא אומר לו לבלק, תקשיב, תעשה להם איזה מלחמה, תתקיף אותם. הוא אומר להם, תקשיב, אני אומר לך, מהמקום שלי, זה זימה, זה יגמור אותם. אני יודע את העוצמות של הזימה. אני בעצמי זימה מהלכת. אני בעצמי, נכון? כתוב, הסכן הסכנתי על האתון של בלעם. הסכן הסכנתי לעשות לחכו. אז חזר לו, מה זה הסכן הסכנתי? זה הייתה סוכנת. הוא היה גם, היה גם בעל הבהמה שלו. כלומר, הוא מגיע לנקודה עצמית. מה משפריץ לו? עריות. לפני כן הוא ניסה לקלל את עם ישראל. אני אסביר, רק לפני כן הוא ניסה לקלל את עם ישראל, מה הוא ניסה בעצם להגיד לפני כן? מה הייתה הכללה? כתוב, ויהפוך השם לך את הכללה לברכה. אז כדי לדעת מה הייתה הכללה, צריך להפוך את הברכה חזרה. רוב הברכות עוסקות בזה שעם ישראל הוא לאום, הוא מה? הן עם לבדד ישכון, מחרי התנסה וכו' וכו'. אז הוא אומר שהוא ניסה לקלל, הכללה שלו הייתה, אתם לא עם. אתם אוסף יחידים. הוא כאילו ניסה ללכת בגדול. זה כאילו כללה קלאסה. כאילו, זה כמו איזה... כמו הפלסטינים, כן, שאומרים, לא, אתם לא עם, אתם הגעתם לכאן מהרבה מאוד קיבוץ גלויות. זה כאילו, זה טענה שיכולים לשמוע אותה באום. היהודים הם כובשים, כי הם סתם הגיעו לכאן מקיבוץ גלויות, ואנחנו כאן הבלדים.
זה
מה? כן, בסדר, זה לא עכשיו שהוא, רק אני אומר, מה, זה כאילו טענה קלאסה. אבל כשבלעם מתחבר לנקודה העצמית שלו, למי שהוא באמת, לברך לך על מקומך, מה יוצא לו? עזוב אותך אידיאולוגיות, עריות, תפיל אותם בעריות, וזה מה שיהיה. זה ברח לך על מקומך. כן, אורי. ארי. הרבי חיים ויטל בשם הארי. של בלעם. המקום העליון של בלעם. תפסיק להיות צינור לפה העליון, ותלך למקום העליון שלך. כן, תהיה אתה בעצמך. וכשבלעם הוא... עכשיו אתה שואל איך זה יכול לקרות. זה יכול לקרות. כי בעצם מה שקיבל בלעם, הוא קיבל כוח רוחני גדול מאוד. זה לא אומר... כלום על ה... זה לא אומר כלום על האישיות שלו. אדם שקבל כוח רוחני עדיין צריך לעבוד על המידות שלו ולתקן אותם. כאילו, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה לאומות העולם, מישהו שיהיה נביא. מה הוא בחר לעשות עם הכוח הזה?
כן, אבל מישהו שבשביל להגיע למדרגה של...
זה בישראל, לא באומות העולם. בישראל צריך את כל התניות הללו. באומות העולם הקדוש ברוך הוא נתן להם פעם אחת מתנה, וזה הייתה התוצאה. אוקיי, עד כאן הבנו מה, פרשת השבוע, מה היה המעבר בין, בין החלק הראשון של, של הברכות לבין החלק האחרון של העצה. אבל עכשיו תראו מה אומר הזוהר, זה אחד המקומות הכי הכי עמוקים בזוהר, רבותיי. הזוהר על הפסוק הזה, מעניין שלא הבאתי את, ה, את, ה, את הפסוק עצמו, כי הוא כנראה הוא ברח לי בזה, אז אני אגיד לכם אותו, כאילו את הפסוק הזה, הוא אומר ככה, ברח לך אל מקומך, זה ככה הוא מתחיל, זה על הפסוק שלנו, מה זה מקומך? זה כאילו, זה פסוק שאומרים אותו לכל בן אדם, שומע? תלך למקום שלך, תגיע למקום שלך, מה המקום שלך? מה המקום הכי הכי עמוק שלנו?
פנימיות.
פנימיות. מה הדבר הכי הכי פנימי? החיה, היחידה.
יחידה.
יחידה, כן, כאילו למקום הזה. איפה זה בספירות? בכתר. כשהזוהר מדבר על הכתר, הוא מדבר עליו בפסוק הזה. ברך לך אליהם, וככה, בדיוק מה שדיברנו הבוקר. היי עתיק הקדישה תמיר וגניז, חוכמתה עילה סתימאה, כן, העתיק הקדישה זה גם כן כינוי לכתר, החוכמה העליונה הסתומה, בהו גולגולת המשתקח, הוא נמצא בגולגולת, ודאי, בהי עתיקה לו התגליה אל הרישה בלחודו, כלומר, מה שמתגלה זה רק ראש הכתר, זה מה שמתגלה. בגין, דאי הוא רישה לכל רישה, הוא הראש לכל הראשים, חוכמתה עילאה, דאי היא רישה בי סתים, ואי קרי מוח העילאה, מוח הסתימאה, מוח הדשקיך ושקית, ולד דיידלה בר אי הוא. כלומר, זה איזושהי נקודה מסוימת שרק האדם בעצמו יודע אותה. אף אחד אחר לא יכול לדעת אותה עליו, רק הוא בעצמו יודע אותה, וגם הוא בעצמו לא תמיד יודע. בסדר? זה הכתר. במקום אחר זה כתוב, הכתר מכונה רדלה. רישה דלא איתיידה. כלומר, ראש שלא נודע לאחרים. הוא נודע רק לאדם עצמו. יש כאלה אפילו שאומרים שזה רד לרישה דלא ידע ולא התיידע. לפעמים גם, האדם בעצמו לא יודע למה הוא נדחף לכל מיני דברים מסוימים. אני אסבר, אני לא יודע מה אני. כאילו זה משהו שהוא פנימי ועמוק עמוק. עכשיו, יש כאן פסוק שפונה לכל אחד מאיתנו. ברח לך אל מקומך, הכוונה, תגיע למקום הזה, תחפש את המקום הזה. אנחנו מיד נראה איך הרב קוק לוקח את הזוהר הסתום הזה, זה זוהר סתום, ומתרגם אותו לשתי פסקאות שהן יחסית ברורות באורות הקודש.
אבל זה לא מקום נמוך.
מקום גבוה מאוד. כן, רק אני אומר, לוקחים את הפסוק שאמר בלק, משתמשים בו, עכשיו הזוהר כאילו מנתק אותו מההקשר, ואומר, זה פסוק שהוא נכון, והוא נאמר לכל אדם, ברח לך על מקומך, למה זה נקרא בריחה ולא הליכה? כי הליכה אחרי הכל זה משהו מתוכנן. הליכה אחרי הכל זה משהו שהוא, משהו שלבים. וכאן זה איזה מין קפיצה אל הנקודה הכי פנימית של כל אחד ואחד מאיתנו, אל העומק הכי גדול. תלת ראשין, התגלפן, דה לגום מידה, שלושה ראשים מגולפים אחד מן השני, ודה לאל המידה, ראש אחד החוכמה סתימאה, דהתקסיה ולא מתפחתה, מתפחתה, מתפתחה, וחוכמה דה סתימאה, רשע לכל רשע דשע חוכמות, רשע הילאה, עתיק הקדיש, הסתימה דקול סתימין, רשע דקול רשע. כלומר, אתם, בלי לבאר את זה, אתם מבינים שיש כאן איזושהי נקודה, נקודת שורש פנים, 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 פנימית של האדם. כלומר, הייתי אומר, כאילו, אם האדם שואל את עצמו, אוקיי, הרי כולנו נמצאים, קודם כל, בהווה. אני פה, אני עכשיו, אני רעב, אני עייף, אני פה, אני צריך להיות פה, אני צריך להיות שם. מאוד, מאוד בהווה. אם אני רגע הולך פנימה, אוקיי, בסדר, אני, היום אני בהווה, היום כמה יום, י' בתמוז. וזה, אוקיי, אבל אחרי הכל אני כאן, באתי לעולם, נשלחתי כאן, מה התפקיד שלי? מה, ואז פתאום אני מסתכל על עצמי ועוד יותר, אוקיי, אז מה הסיפור שלי? מה שורש העניין שלי? מי אני? בסוף זה שאלה, מי אני? מי אני? למה באתי לפה? מה הסיפור שלי? כן, לברוח אל המקום זה לשאול את השאלה הכי הכי מהותית ועמוקה שכולם מאוד מאוד מפחדים ממנה. כן? בסוף זה מתלבש לפעמים על מילה, על פסוק. יש צדיקים שיודעים להגיד גלגול של מי הם. אבל בסוף האדם, בשלב מסוים בחייו, צריך לשאול את השאלה אותי. עכשיו, אני מיד אסביר למה זה בעייתי. מה המורכבות בזה? המורכבות היא כזאת. הרי אנחנו קודם כל גדלים בתור ילדים. נכון? ובתור ילדים אנחנו מאוד מאוד מושפעים, וזה טוב שכך, מהסביבה שאנחנו גדלים בה. מההורים, מהחברה, מבית הספר, מהמורים, ואנחנו כמו ספוג כזה שקולט, קולט, קולט, קולט. אבל בשלב מסוים, בתהליך ההתפתחות של האדם, אמור לבוא איזשהו שלב שבו האדם שואל את עצמו, אוקיי, כל זה קיבלתי, אבל מי אני? מה הסיפור שלי? מה השם שלי? הרי אני לא רק איזה ציטוט מהלך של דברים ששמעתי, נכון? זה לא אני, אני לא רק ציטוט של הוא אמר ואני מעביר. בסוף יש כאן איזה הופעה מיוחדת, חד פעמית, של אדם שהגיע לעולם ויש לו איזשהו תפקיד לשליחות, ואדם צריך לשאול את עצמו מה התפקיד הזה, מה השליחות. עכשיו, לפעמים השאלה אותי שאלה כואבת, כי כשאדם שואל את עצמו, אז הוא אומר, אוקיי, אז אולי אני רוצה רגע להיפרד מהעולם הדתי, כי העולם הדתי נתפס אצלי כמשהו שמה? שהוא בעצם מוכתב לי מלמעלה, לא בלי הזדהות. אז יש איזה מין תהליך של נסירה, שאדם מנסר את עצמו מהעולם כדי מה? כדי לבחור בו מחדש, להגיד, אוקיי, אני רוצה להבין שזה אני, שאני לא איזה תוצר של תהליך מסוים שדחפו אותי בתחילת המכונה לפאוטון גילה בזה, ואני נדחפתי פשוט, זה, אתה לוחץ כפתור וזה יוצא אוטומט ב-י"ב. אתה בא מפאוטון גילה לגן חנה, מגן חנה לתלמוד תורה, מהתלמוד תורה ליסודי נועם משהו, ואחרי זה לחטיבה, והישיבה התיכונית, ולמכינה, ואתה בסוף אתה מקבל את המוצר כבר גמור, כמו שצריך. רגע, זה בן אדם, יש כאן מישהו בתוך האמצע הזה שהוא רוצה לעבור איזה תהליך. ולא רק שהתורה לא שוללת כזה תהליך, אלא לפי הזוהר הקדוש והארי, התורה אומרת לאדם, ברך לך על מקומך. מה המקום שלך? מי אתה? מה השם שלך? למי אלה לך? כן? זו שאלה ששואלים את מי? את יעקב. אולי יסף שואל אותה, אבל זו שאלה ש... כן? מי אתה? הרבה מאוד יש בתנ"ך שאלות, הגיד לי מה שמך, איך קוראים לך? אז השם של האדם זה המהות שלי. אז ברך לך על מקומך. זה חתיכת אמירה. בסדר, להגיע למקום שבו האדם הוא מחובר לגמרי והוא יודע להגיד למה באתי לעולם. מה הסיפור שלי? ואז יש איזו נקודת אמצע וסביבה הכל מתארגן. אוקיי? עכשיו, תבינו, זה לא חייב להיות... זה לא חייב להיות שזה הדבר שאני עושה אותו הכי הרבה, מבחינת זמן, אבל זה הדבר שאני עושה אותו בעיקר. כל שאר הדברים מתארגנים סביבו. זה השליחות שלי בחיים, האות שלי בחיים, העניין שלי בחיים, הדבר שבשבילו הגעתי, הסיבה המרכזית, נגיד הרבי אמר על עצמו, נשמתי ירדה לעולם כדי לעשות יפוץ אומנותיך החוצה. הוא אמר את זה על עצמו, בסדר? ומיד נראה מה הרב קוק אומר על עצמו. אתה רואה שגדולי ישראל עוסקים בזה. הרב עובדיה אומר, אני באתי לעולם להעמיד את פסיקת מרן, נקודה. לא מעניין אותי שום דבר חוץ מזה. כותב כל הזמן, מרן, 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 מרן. זה מה שהוא בא לעולם. חלסת אולי עוד הרבה דברים? שום דבר. אני, זה הסיפור שלי. אתה רואה שגדול בישראל יודע מה התפקיד שלו, הוא הולך עליו בכל הכוח. זה הסיפור. הוא אפילו החליף את השם משפחה, הרב עובדיה. אתם יודעים, איך קראו לו? קראו לו עובדיה עובדיה. נכון, אורל? לאבא של הרב עובדיה, איך קראו? רבי יעקב עובדיה. נולד לו בן, הוא קרא לו עובדיה עובדיה. אצל העיראקים זה מקובל, יש להם מנשה מנשה, יחזקאל יחזקאל, היה גם עובדיה עובדיה. אז הרב עובדיה א' לא אהב את העובדיה עובדיה הזה, נמצא לעצמו בבית, הוא אמר, אני כל כולי רבי יוסף קארו, כל כולי מרן, עובדיה יוסף. מרן, רבי יוסף, עובדיה קארו, זה אותו עניין. שניהם, אתה רואה, איזה עוצמה. ברח לך על מקומך, ברח אל המקום שלו, דילג אליו. עכשיו, למה זה ברח עוד פעם ולא לך לך? כי לך לך זה סוג של איזה תהליך, וברח לך זה מין איזה ידיעה שבבת אחת מתבהר לאדם, זה הסיפור שלי, זה אני. לשם אני צריך לחתור. זה גם טיפה מתנה או גילוי, הסיפור הזה. תראו איך הרב קוק באורות הקודש, כן. נכון זה מעניין? אני דלוק על הפסוק הזה, חבר'ה מה זמן.
אבל למה, כאילו זה משהו כזה, סדי, למה
צריך ללמוד את זה מפות? שאלת את שאלת השאלות. למה המשיח מגיע מפרץ ו... למה המשיח מגיע מתמר ויהודה? אבל ברח לך על מקומך, זה עוד יותר. לא יודע, הזוהר בחר להביא... לא אני, אתה רב איתי, אז אתה ריב עם הזוהר. הזוהר בחר להביא את העתיק הקדישה, את הכתר, את כל הזה, על הפסוק הזה. כן, כן, נכון. עכשיו תראו איך הרב קוק... אז... נמצא לך את זה מקום נסתר. אדם קודם כל צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת. מה המקום שלי? מי אני? מה הסיפור שלי? ואז הוא הולך באיזה מין תהליך של חיפוש ושיטוט. ובשלב מסוים זה יכול להתגלות לו. המקום שלו. אבל מה שחשוב לדעת, שנדע שיש מקום כזה. שלא כולנו אותו דבר. שלא כולנו איזה שטנץ כזה, שהוא נכנס ממקום אחד, יוצא ממקום שני. כשאני למדתי בישיבה תיכונית מסוימת, זה היה לפני הרבה שנים, לא מאוד הרבה שנים, אבל בכניסה לבית המדרש שם, אולי זה עדיין קיים, האמת שהרבה שנים לא הייתי שם, היה ציור היה ציור כזה, מה רואים בציור? רואים, את, כאילו, זה ציור של הישיבה, את התלמידים עולים לבית המדרש ורואים כולם אותו דבר. אתה רואה אותם קודם כל מהגב, אין פנים, וכולם, הצייר צייר את כולם אותו דבר. חולצה לבנה, כיפה לבנה כזה בצד, מחזיקים ספר מתחת לזה. אין, אין גוונים. אין אחד מחזיק מתחת ליד גמרא, אחד חסידות, אחד מה... כולם אותו, כולם אותו ספר, כולם הולכים באיזה מין ככה, משהו כזה. לא יכול להיות. לפי כך נברא אדם יחידי גם. יש לכל אחד מאיתנו מקום. ומה שקורה שכשאדם נמצא על המקום שלו, הוא מביא המון המון ברכה. הרב קוק אמר, אומר באורות התורה, שהרבה אנשים עזבו את עולם התורה כי הם לא היו במקום שלהם. בעלי אגדה שמו אותם ללמוד גמרא, בעלי גמרא שמו אותם בהלכה, בעלי הלכה שמו אותם בפנימיות. כשאדם נמצא במקום שלו, הנפשי, או במקום הלימודי, הוא פורח. אתה שם אותו והוא מתחיל לנבוע. אז, אבל כדי שדבר כזה יקרה, קודם כל צריך להבין שיש כזה מקום. אנחנו לא תוצר של איזשהו שטנץ, וצריך לחפש אותו. להתפלל עליו לפחות, לבקש את הגילוי הזה. בואו נראה את אורות הקודש. העולם הרוחני, אומר הרב קוק, איך ידעת, אישה, אתה קורא לי את המחשבים? ברוך אתה, אמונה, אלוהים, מלכם שהכל היה מלואו. העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. את העולם הרוחני שכל אחד מאיתנו, כל אחד צריך לבנות. עכשיו, זה קצת בעיה כשאתה לומד כל הזמן מרבנים שהם כאלה עוצמתיים וכל זה, אז כאילו הרב כובש אותך. זה כמו הבדיחה על אחד שהיה גנן. אז שאלו אותו, תגיד, אתה מושפע מהעבודה שלך? אז הוא אמר... אם אתה רואה איזה מישהו, אתה שומע, מה אתה אומר? הרב שלי אומר ככה וככה. לא, אבל מה אתה אומר? לא, אבל... הוא נהיה איזה מין ויקי ציטוט מהלך. אבל מה אתה אומר? אז אומר הרב קוק, העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. כל תכונת ההקשבה, כלומר, הלימודים שלמדנו, הקשבנו לכל הרבנים, כולל השיעור הזה עכשיו בעצמו שאנחנו כרגע לומדים, אינה כי היא מכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד. כל מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי. מה הפסוק שלך, ישי?
השם
לי בעזרי
ואני
רבי
סנאי.
מי אמר לך?
מישהו.
הפסוק שלך, קודם כל יש הרבה
אפשרויות.
הפסוק
שלי הוא לא מורכב
מהאותיות. יש לי את השם
בפנים.
גם טוב. מה הפסוק? אז יתבקע כשחר, עורך וארוחתך, מהרה תצמח. לא, מה בבר מצווה? מה קשור? שם אחים, מוריי ורבותיי. מה?
מה שבוחרים.
יש, אז אומרים, אנחנו מיד נראה כאן את ההמשך של זה, שזה מנהג כלשהו ב... כל אדם צריך שיהיה לו איזשהו פסוק, שהשם שלו רמוז בתוך הפסוק הזה. והפסוק הזה הרבה פעמים רומז לך על מי אתה באמת. בסדר? עכשיו, יש הרבה אפשרות, נגיד אישה, יש הרבה אפשרות לבחור פסוק שמתחיל ביוד ונגמר ביוד. אתה יכול גם לדקור איזה פסוק, להגיד, אוקיי, זה היה...
זה היה ביד שהוא מתחיל
או לא, זה יכול להיות או שהוא מתחיל ונגמר, או שהשם שלך בתוכו.
גם זה קשה.
מה?
גם זה קשה, אתה מגיד מקריב יש שרה כזה.
לא, אבל אתה יכול פסוק שמתחיל ב...
כן, אלא במתחיל בנו.
מה?
נדבות פינון זה בישם.
זה
הפסוק. שלך? נדבות פינון, נדב יש שם, זה לא, אתה מזה?
כן, נדב יחיד
אבל. אני רוצה יותר מאחד.
נראה לרדת לדבריך.
תשעי.
אני אמצאתי פסוק.
אמצאת? איזה?
מה?
ישראל, לא חסר פסוקים על... טוב, סבב?
לא, אבל הוא לא טען לכללים האלה.
אין בעיה. אתה צודק. אני יכול להגיד לך שהפסוק שאני הולך איתו, והוא לא, הוא לא דווקא, לא נראה לי ש... אולי כן, הוא לא בדקתי. אבל כאילו, הפסוק שאני הולך איתו, זה לך אמר לי, בי בקשו פניי, את פניך השם מבקש. אז יש לנו חבורה, ככה קראנו לחבורה, חבורה תכה אמר לי, בי, והארון קודש בקהילה אצלנו, הפסוק למעלה, זה את פניך השם מבקש, והג'ימיל שלי קוראים לו לך אמר לי, בי, לא יודע. אז זה פסוק שאני מאוד מאוד הולך איתו. אתה מחפש פסוקים, אז יכול להיות פסוק שמופיע בו השם הפרטי שלך, וגם בלך אמר לי בי יש למד ואלף בהתחלה. אז כאילו כן האותיות של אייל מה... יש כאן איזה משהו שהוא... אבל ההגדרה כאן היא החשובה. מרכז התורה והפסוק כשמו הפרטי. כלומר, בסוף, אדם צריך להגיע לנקודה שלו, למקום, לעוד שלו. אתה לא יכול להיות איזה שטנץ של אלה שקדמו לך.
אבל אתה יכול לחבר את זה
מה זאת אומרת?
שבנאדם חייב להבין את המקום שלא יודע בדרך
התורה. זה לא חייב להיות, התוצאה לא חייבת להיות בתורה. בסדר?
לא, ברור. אבל כאילו מתוך.
מתוך התורה, כי אתה...
היום גם יש חברים שאומר, זה החיים שלי להיות,
כן. בסדר. אז זה ברור שיש קליפות לכל דבר. מה שאנחנו טוענים פה, זה שכשאדם מתחיל איזשהו חיפוש פנימי להגיע אל הזוהר הזה, אל העתיקה שלו, אל הכתר שלו, אז הדבר שיכול לכוון אותו לשם, זה הצינור הרוחני שהקדוש ברוך הוא הוריד בעולם דרך התורה. אחרת, אז הוא ייפול עוד פעם בדברים החיצוניים. וזה הדבר הכי גרוע, שהוא מרמה את עצמו שהאני שלו זה משהו חיצוני, קליפה. במקום שיתחבר באמת לנקודת העני העמוקה הפנימית שלו, שזה התורה, מכיוון שהתורה היא סתים וגליה. התורה עוסקת גם בפרט, אבל גם בכלל וגם בפרט. יש סיפור על הרמב"ן, סיפור מזעזע על הרמב"ן. היה איזה כופר אחד בתקופת הרמב"ן.
הרמב"ן?
היה כופר אחד, והרמב"ן באחת הדרשות שלו, הרמב"ן היה מקובל, אמר שאין דבר שלא רמוז בתורה. לקמילה דלא רמיזה באורייתא, בסדר?
אבנר.
בדיוק, אבנר. אז ההוא הבא, קראו לו אבנר, הוא אמר, לא איפה אני רמוז בתורה? אז הרמב"ן ענה לו במקום. אתה רמוז בפסוק, אמרתי, אפיהם אשביטה מאנוס זכרם. שהפסוק הזה, אפיהם אשביטה מאנוס זכרם, האות השלישית זה יוצא אבנר. אפיהם זה א', אשביטה ב', מאנוש נון, זכרם ר'. אמרנו, וזה הסיפור שלך. והוא כל כך נכנס בו, שהוא הלך וקיים בעצמו ארבע מיטות בדין, או משהו כזה, התאבד, וכאילו כדי שיהיה מיטתו כפרתו. הגאון מוילנה שואל על עצמו, איפה אני רמוז בתורה? הגאון מוילנה. שואל על עצמו. מה הוא עונה? בפסוק, אבן שלמה תהיה לך. אבן זה אליהו בן שלמה, ראשי תיבות, אליהו בן שלמה, וזה אבן שלמה, כלומר, כל התורה. הגאון מוילנה, שלמות התורה. אבל הוא דוקר את הנקודה של הפסוק. מבינים? וכן על זה הדרך. בסדר, זה... אבל אני... בוא נתחיל. בוא נתחיל לברוח על המקום שלנו. תראו מה אומר כאן, זו פסקה אדירה באורות הקודש. וזהו כל כובד הדין, כל עומק השאלה, כל איום האחריות, כל חיבוט הקבר. מה זה חיבוט הקבר?
אדם מתהפך בקבר.
למה?
הוא לא מצא את
מה, מנהג ירושלים, מנהג ירושלים, וגם בפתח תקווה, נוהגים, אדם לפני שהוא יורד לקבר, החברה קדישה אומר לו, אל תשכח את שמך, קוראים לך פלוני בן אלמוני. אתה מכיר את המנהג הזה? כן, אתם לא מכירים את זה?
שכח את שמו.
כתוב, הרשעים שוכחים את שמם, אבל המנהג של חברה קדישה ירושלים, וגם נוהגים את זה בפתח תקווה, שהמת יורד לקבר, ולפני שמחסים אותו, הוא צועק לו מלמעלה, אל תשכח את השם שלך, קוראים לך פלוני בן פלוני. סגול.
חיבוט הקבר?
חיבוט הקבר זה כשאדם לא זוכר את השם שלו, כי הוא נחבט. יש פה איזה חבטה, הוא כאילו... הוא לא מחובר לעצמיות שלו. ועכשיו, תראו מה הבעיה. ויש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה. אדם שהוא, יש לו הקשבה טובה. אז כל מה שאומרים לו, הוא מיד קולט, מפנים. מה הבעיה בזה? שאז, מרוב שהוא מקשיב, הוא לא מצליח להגיע. לנקודה הפנימית שלו. ויש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה, עד שעובדו את הריכוז העצמי, יודע הוא שמות רבים, רק את שמו שכח ולא ידע. הוא יודע לצטט פסקאות, הוא יודע להגיד שיעורים, הרבה דברים. רק את מי הוא, רק את זה הוא שכח. זה נורא. אז, רק את שמו שכח ולא ידע. אז, כל עמלו לריקו. אז מה הפתרון שהוא מציע? ואין, בדיוק. ואין לו תקנה כי אם על ידי אורלת אוזן כבירה שמונעתו מכל הקשבה. תפסיק להקשיב. תפסיק להיכנס לשיעורים. תפסיק לשמוע אחרים. תנסה להקשיב רגע לעצמך פנימה. מה אתה בתוך הסיפור הזה? איפה הנקודה שלך? איפה החלק שלך? ואחרי
האם צריך לעצור את החיים
זה לא לעצור את החיים. למה אתה אומר לעצור את החיים? לא לעצור את החיים. אבל זה ייכנס לתוך תהליך חיפוש פנימי. תראו, כל אחד מכיר את זה, אני חושב. לפחות, יש שלב, נגיד בישיבה, כשהגעתי לישיבה, אחרי שאתה מבין טיפה מי נגד מי, אתה פתאום מגלה כמה, אתה לא יודע כלום. אז אתה באיזה צימאון אדיר. כל שיעור שיש, אתה הולך לשמוע. והוא שומע, מסכם, מסכם, מקום, מסכם, 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 כאילו, כמו איזה אחד שהוא צמא למים והוא הגיע לזה מעיין. לוקח כמה שנים, עד שאתה אומר, רגע, שנייה אחת, אוקיי, בסדר, אני הגעתי לאיזשהו, עכשיו, בסדר, עכשיו מה הסיפור שלי? ומה שקורה בדרך כלל בתהליך כזה, שמפסיקים להיכנס לשיעורים. אתה רגע, עוצר רגע את התהליך הזה, נכנס לזה מקום של התכנסות, ובודק, בסדר, איפה אני? עכשיו, זה נכון לא רק בתוך פתנר, זה נכון בכלל, בכל מערכת שאתה נמצא בה. אדם מתחיל, לא יודע, בעבודה וזה, בצבא, בכל מיני מקומות, אתה כאילו נדחף בתוך המסגרת, ואם אדם לא יודע רגע אחד לעצור, להגיד שנייה אחת, אוקיי, זה לשם המערכת לוקחת אותי, אבל איפה אני בתוך הסיפור הזה? הוא עוצר רגע, נכנס, יוצא לאיזה, יוצא רגע החוצה ומתבונן על הדברים, ואז הוא חוזר בצורה מדויקת. בסדר? אז כל המלול הריק. אין לו תקנה כי אם על ידי הורלת הרוזן כבירה שמונעתו מכל הקשבה, ואחרי האירוס הגדול הזה, החרשות, שהוא עיבוד כללי, כי באמת זו תקופה, כמו שהערת שחר, תקופה מורכבת, חרשו נותן לו דמי כולו, הוא שב ומתחדש בצורה חדשה. תתהפך כחמר חותם והתייצבו כמו לבוש. מה? מה אמרתי? חומר? תתהפך כחומר חותם, אולי חמר, לא יודע, והתייצבו כמו לבוש. הוא מתחדש. מה?
מה זה חותם?
מה?
תתהפך כחומר חותם, מה התהפך ומה זה חומר?
הוא נהיה...
חותם.
כמו... זה נקרא חותם המתהפך, יש את זה ב... בסדר? חותם המתהפך, כשאני עושה מטבעת, אני רוצה לחתום, אז החותמת פה צריכה להיות הפוכה, בסדר? ורק אז זה יוצא ישר. אבל יש פה איזה תהליך שבעצם רומז, שאתה עושה משהו הפוך, הוא יוצא ישר. מה אתה עושה? אתה מפסיק להקשיב, וכתוצאה מזה מה קורה? אתה מתחיל להקשיב לעצמך. אני כאילו הפוך על הפוך כזה.
מה זה התייצבו כמו לבוש? מה, העצמיות
שלו נראה חיצוני לב? כן, הוא מצליח להתלבש בתוך העצמיות שלו. זה ציטוט של פסוק, אבל בסדר, אבל הוא מביא אותו. אז יש כאן איזה הירוס מסוים, איזה יעדר, שבו האדם עושה רגע איזה הפסקה, הוא מפסיק רגע להקשיב, הוא בורח, מנסה לברוח אל המקום שלו. כשאדם מגיע למקום הזה, שהוא כמו שראינו בזוהר, מקום גבוה מאוד, זה בעצם מגיע לאיזשהו מקום לכתר, יש לו איזה מגע עם הכתר, יש לו איזה דיבור עם הכתר, כשאדם נמצא על המקום שלו, הוא נהיה מעיין נובע. יש תואר לתלמיד חכם ולאדם שהוא נהיה מעיין המתגבר. מה זה מעיין המתגבר? אדם יכול להיות... אדם יכול להיות בור, מה ששמו בו, בור סוד, מה ששמו בו הוא לא מאבד. הוא יכול להיות באר, הדברים ששמו בו, הוא העמיק בהם וגילה בהם דברים חדשים, הוא חפר. אבל יש שלב של מעיין המתגבר. מאיפה זה? זה ברח לך על מקומך. ומעיין המתגבר, זה לא רק בתורה, זה בכל דבר. אם אדם נמצא במקום שלו, אדם יש לו כוחות מעשיים והוא יודע לשים את עצמו במקום שלו, אז הוא מעיין המתגבר במעיינים מעשיים. חדף, יוזם וזה. אם אדם הוא בחינוך או בהוראה, לא משנה, כל אחד במקום שלו, אם אדם יודע לדקור את המקום שלו, להגיע, להגיד מה הסיפור שלי, מה הפסוק שלי, למה נשלחתי לעולם, במקום הזה הוא נהיה מעיין המתגבר. אדיר. יש עוד כל מיני גדולי ישראל ש... נגיד, דיברנו על הרבי, כן? אז הרבי היה מדבר הרבה מאוד על בפועל ממש, כאילו, בלי שזה יהיה ממש, שלא... והראשי תיבות של השם כבר היה ממש. מנחם מנדל שניאורסון. הוא עצמו היה ממש. אתה רואה ש... לכן על זה הדרך. מה שהרב קוק... זה אות הקודש. מה שהרב קוק אמר בתור פסקה כללית, עקרונית, הוא עשה לעצמו. עכשיו אנחנו נכנסים, ברשותכם, בתחילו ורחימו, לתוך החדר של הרב קוק, ומציצים לאיזה יומן אישי שלו, ורואים איך הוא עובד על עצמו בהקשר הזה. ומהי תשוקתי התדירית? יותר טוב לומר, טבעי הקבוע, טבע נפשי ומהלך רעיוני. מה הסיפור שלי? אומר הרב. מי אני? שאלה. רק להתחיל מחדש מבראשית. אני צריך את הכל להתחיל מההתחלה. כל הבירור, הכל. לא לקבל כלום כמובן מאליו, ולהתחיל לברר את הכל מההתחלה. ענייני תמיד עומד אצל ההתחלה. הידיעות הבודדות והמסובכות לא ירחיקוני לעולם מהנקודה הראשית שהכל תלוי בה. זה ה... יכול להיות שיש כאן פחד מן החולשה, יש כאן מין חולשה של פחד מההתרחבות היתרה. כלומר, אולי אני מפחד להתרחב וזה, אז אחרי כל פעם אני חוזר לעקרונות, ליסודות. אבל אי אפשר כלל לומר שאין כאן גרעין של כישרון תמיר המושך אותי להתעמק מהראשית בתחילת הכל, ביסודיות ההוויה, ברז המציאות, באידיאל האידיאלים, במרום וקדוש. בסדר? אז כשהוא מברר לעצמו, הרב קוק היה מוכשר מאוד בהרבה תחומים, גם בהלכה, גם באגדה, גם בגמרא, הוא היה ראש שיבה, היה רב ראשי, עסק במיליון תחומים, אבל מה העניין שלי? תשובה, זה. לזה באתי לעולם. לכתוב את אורות הקודש ואת אורות ואת ענייני האמונה, ושאר הדברים, זה מתרגם מסביב. חשוב, משמעותי, אבל לא מרכזי, כמו הדברים הללו. והרב ציודה המשיך את הרב קוק, ולכן הרב ציודה קודם כל עבד 20 שנה להוציא את הספרי אמונה של הרב קוק הזה. אבל זה לא רק צדיקים, זה כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו אמור, לא, אין לי תשובות, אבל את השאלה צריך לשאול. ואז התשובות הן מעניינות. פתאום אדם מגלה שהוא נמשך לחסידות. פתאום הוא מגלה שהוא נמשך להלכה, פתאום הוא מגלה שהוא נמשך לאיזה עולם מעשי, לא משנה, גדלנו איפה שגדלנו, ויש פה איזה משהו כאילו לא הוגן. אנחנו גדלים באיזה מקום, מחנכים אותנו, משקיעים בנו, פתאום אנחנו עוצרים את הכל. אבל ככה זה, כי אנחנו לא יכולים להיות רק תוצר של מה שנעשה איתם. אנחנו אמורים להיות גם, או בעיקר בסוף, לקחת את כל הדברים שקיבלנו, והם מתלבשים על נפש מיוחדת שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, מתחבר אל הכתר, ומשם אנחנו פועלים. ברך לך על מקומך. אני רוצה להגיד משהו אחרון. אני חושב שהפסוק הזה אפשר לפרש אותו גם, אתם יודעים שיש תופעה של דתל"שים, עכשיו מדברים על זה, אנשים זה, פה, שם. יכול להיות שהפסוק הזה הוא גם קצת הסבר לדתל"שים. ברח לך אל מקומך, כדי שאדם יגיע למקום שלו, הוא לפעמים צריך לברוח. כי בתוך המקום הקודם, הכל מובן מאליו, הכל, כאילו זה ברור. כדי שתהיה באמת בחירה במקום של האמונה, לפעמים, לא תמיד, אם יש מספיק חוכמה בחינוך, אז דואגים לתת בתוך הגיל המתאים, בגיל ההתבגרות, אתה נותן את כל האפשרות לבחירה ואת כל השטויות עושים שם, ואז, אבל לפעמים לא תמיד זה קורה, אז אדם צריך קצת טיפה לברוח. ויש תהליך, לא לפרוק כל, אבל יש תהליך של נסירה. הוא רוצה להבין למה שבת, יש איזה תהליך של נסירה, הוא פעם מסתכל על זה, אבל הוא בורח לאן? אל המקום שלו. איך אמר רבי יהודה הלוי? ממך אליך אברח. תהליך הפוך על הפוך, זה חותם המתהפך. הוא בורח כדי להגיע לאן? בסיבוב ארוך להגיע, אבל בוגר יותר, שלם יותר, בוחר יותר, מדויק יותר, לא מצטט, לא ויקיציטוט של מה שאחרים אמרו, אלא הוא בעצמו. וזה פרשת בלק מגיע לנו את הנקודה העצמית הזאת שנלמדת דווקא ממשפט שאמר בלק לבלעם. עד כדי כך. על זה מביא את זה הזוהר. אז תראו כמה מי שלא מכיר את השורשים בזוהר, יהיה לו קשה להבין מה אומר הרב קוק. אבל זה, כל הפסקה הזאת היא כולה בנויה על הזוהר הזה, ועל הפסוק הזה שמקודם הבן. יזכנו הקדוש ברוך הוא, לגעת במקום שלנו באמת, ובמקום של כל אחד ואחד מבני ובנות ישראל, ושל הילדים שלנו, ושל התלמידים שלנו, ושתהיו אנשים עצמאיים, שמעתם? זהו, בעזרת השם. אמן ואמן. אתם תהיו.
הם יוצאים בעצם כמו פוקימון כזה, אומרים אנחנו הולכים לצד השני, ואז בודקים את זה משם. רב
ידענו? כן. זה לא איזה אידיאל, אבל לפעמים זה קורה.
אז לא, סבבה, אז איך מסבירים שזה לא צריך לבוא דווקא ללכת למקום שני, אלא למקום באמצע כזה. או לבדוק נגיד מתוך היהדות, או לא לבדוק מחוץ ליהדות. לבדוק את המקום שלך, ואומרים אני רוצה לצאת מהיהדות שנייה, אני שנייה לא מחשיב את עצמי דתי כדי לבדוק, ואז אני אחליט דתי או לא דתי.
בסדר, אז אתה צריך לתת לבטור. תראה, אם אדם מקיים מצוות רק כי אמרו לו, אף פעם לא הסביר לו מה זה תפילה, לא נתנו לו בחירה, וגם בתוך היהדות יש הרבה מאוד גוונים. אז הוא עלול להגיע למצב שהוא ילך ויבחר מרחוק. אבל בתוך התורה עצמה, בתוך הזה יש כל כך הרבה גוונים, כל כך הרבה אפשרויות, כל כך הרבה אפשרויות ליצור הזדהות, שלו, לא שלי, שלו. ושזה המחנך צריך לפתוח, לתת אפשרות בחירה, לתת אפשרות לשאול שאלות, לא רק תשובות. בסדר?
איך
ההסבר
שצריך עדיף לבדוק
ממקום
את
האמצע?
כי תמיד עדיף לבדוק מ...
אין עדיף, וכל אחד והנפש שלו, יש אחד שלא יכול לבדוק מהמקום.
יש, דווקא, וגם יש מחירים לעובדה שאתה צריך ומתרחק, אתה מבין? יש לזה גם מחירים, אנחנו... אבל כמו שישראל אמר, לא תמיד אתה יכול שהכל יהיה מושלם, לפעמים זה... תראה, נגיד, מישהו פעם אמר לי, מהמשפחה, אחד הילדים אומר, אני אוהב את השבת. שבת אני מאוד אוהב. זה אומר שמה? שהצלחנו עם השבת. כאילו שבת מחובר. למה? לא עברתי לו כל מיני סדנאות. שבת, נעימה, מתוקה, כיף, בבית, שמח וכל זה. אז הוא התחבר. יש דברים שכנראה עוד לא הצלחתי להסביר מספיק, אז פחות מחוברים. אז העבודה, חוכמה באמת לשמור את זה באיזושהי מסגרת פנימית, אבל האמירה כאן היא שאדם חייב למצוא את המקום שלו. הוא לא יכול להיות ציטוט של הדורות הקודמים, או רק ציטוט של הדורות הקודמים. תחשבו על זה, מה אתה אומר? ראשית הכוונה לברר את הדברים מהשורש שלהם, היסוד, מההתחלה, בירורי אמונה, מה השורש של הדבר, יש הלכה, מה השורש שלה, לאן היא... אתה יכול להתרחב, נגיד בהלכה, אתה לומד הלכה, אז דוגמה כזאת, דוגמה כזאת, דוגמה כזאת, ללכת לרוחב, אתה יכול להגיד, אוקיי, זאת ההלכה, מה השורש שלה, מה הסיבה, למה בעצם היא נאמרה, מאיפה זה יוצא מהפסוקים, מה הפנימיות שלה. במקום ללכת לרוחב, אתה הולך לעומק. הרב קוק כל הזמן מחפש את כל דבר, עומק. מה עם התרחבות? לא, עומק. זה אני. יש כאלה שרוחב, נגיד הרב עובדיה, זה רוחב, לא שהוא לא עמוק, אבל אתה רואה את התשובות שלו, אני אכתוב לך כל מה שנאמר על הדבר הזה. יש כאלה, יש כאלה, עומק, כל אחד עם ה... עניין, אה? בדרך כלל אם מתבטא לי שיעור, אתה יודע מה, בסדר, זה לא יהיה יותר, אבל השבוע הרגשתי שזה היה כזה לימוד לי משמעותי, שכאב לי הבטן אם לא הייתי משתף אתכם. אומרים שהמניע הכי נכון להפצה, זה שאדם יש לו משהו כל כך מתוק, שהוא אומר, לא יכול שאני לא אשתף את החברים שלי בדבר המתוק הזה. כאילו, אז הרגשתי ככה... טוב. אפילו התפסתי 20 דפים, אמרתי, יהי רצון שיהיו פה 20 איש. טוב.